אקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שני, 10 בדצמבר, כיסוס, בוקר טוב.
10 בדצמבר.
מה קורה?
בסדר, מה קורה?
בסדר גמור.
כן, בסדר גמור.
כן. סתם, אני עייף נורא, הלכתי שם מאוחר בטירוף אתמול. איזה משחק כדורגל שמשך אותי לתוך הלילה. עמוק.
גם אני עייף מאוד. ורוצה לישון. כל הזמן, מה שאני לא עושה, אני רק רוצה לישון כל הזמן.
לישון ולאכול.
איך שאתה חיים היו?
שינה ואוכל. ואלה היו פעולות פרודוקטיביות, עם לגיטימציה.
עם לגיטימציה, בדיוק, פעולות שמיטיבות עם הגוף, מיטיבות עם הנפש, מיטיבות עם החברה. אנשים אומרים, כל הכבוד לאביעד, כל יום הוא קם ואז ישן ואוכל. ואוכל וישן, כן. וישן ואוכל וישן.
אני
כל
לא...
כל הכבוד לו, פרזיטים כולכם, הולכים לעבודה. למה אתם לא אביעד? זה החלום שלי על חברה אוטופית.
אני לא אגיע מחר כי אני ישן ואוכל.
ואנשים יגידו,
בסדר, בסדר.
בראבו, בראבו, בראבו. אם כולם היו כמוך, את ילדיי הייתי רוצה לגדל, שישנו ויאכלו כל היום. איי. זה לא, זה לא מסתמן. לא מסתמן, זה משהו שיקרה.
מה אנחנו חושבים על הענקת העיתור של כבוד לאדון אייל גולן בכנסת ישראל?
אני חושב שבאקט הזה קיבלה מדינת ישראל כולה עיתור של כבוד. כעת כולנו טובים ומכובדים. מה אנחנו חושבים על זה? שעוד לא הומצאה אבקת הכביסה או מכונת הכביסה שעושות עבודה טובה כמו מיטיביו של אייל גולן. מה אנחנו חושבים?
קובס מזמן.
שמדינה מטומטמת לוקה באמנזיה מאוד בקלות.
והאיש קובס, מה, הייתה לו רק לפני דקה תוכנית גדולה בפריים טיים בקשר.
שנכשלה, וזה משמח אותי מכל כך הרבה סיבות.
עכשיו.
אוהב סדקים, אני אצלו ואצלם.
יש... כן. קודם כל, כל דבר שמתחיל בנו הבוקר, הוא לא טוב.
כן,
הוא מתחיל לא טוב, ואז צריך ממש לבדוק ולראות אולי הוא כן טוב. זה שגם יש איזה מין ועדת פרסים כזאת, שכל החברים, או רוב החברים, בכלל לא תומכים במעשה הזה. ונכון,
יולי אדלשטיין הסתייג מהמעשה הזה.
יולי אדלשטיין, באמת, גם הרף שלו הוא לא במיוחד גבוה, אז אם הוא כבר מסתייג ממשהו, אז כנראה זה חריף. עכשיו, באים ואומרים, אתה יודע, מהצד השני, וצריך להסתכל על זה גם, הרי הוא לא הורשע אף פעם בפלילים.
נכון.
והגיליון שלו נקי, לפחות בתחום הזה, בוא לא נשכח את עבירות המס, כן?
בסדר, לפחות מס יש הרבה אנשים.
לא הרבה אנשים שמקבלים איתורים מהכנסת, יש להם עבירות מס.
סתם, אני אומר, זה כמובן לא דבר טוב וזה, אבל זה דבר כאילו מדיד. אתה אומר, בסדר, אז הוא חייב ככה, יחזיר את החוב, בסדר.
עשה עבודות שירות, עשה זה.
עשה עבודות שירות, בסדר.
לא, העניין עם עבירות מס שאנשים נוטים להקל בחומרתן, כי זה כאילו אפילו איכשהו מגניב לדפוק את המערכת.
כן, לא, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא, בעיניי זה לא הסיפור פה.
זה חמור. עכשיו, ברמה הפלילית של פרשת המין ההיא, שום דבר לא קרה פלילית בסופו של דבר. נסגרה החקירה, אני גם
חוסר ראיות.
חוסר ראיות.
כן.
מתלוננות שחזרו בהן מהעדות הראשונית. היו שם כל מיני ענייני גרסאות. אז כאילו, על פניו, אתה יודע, כלום. אז למה רודפים אותם אשכנזים בתקשורת? כי הוא מזרחי, כי הוא מייצג משהו שמאיים עליהם, על האליטות הישנות, כי הוא מצליח מדי, והעם הגדול והרחב אוהב אותו מדי. כי אתה יודע, כי אתה בוחן נקי, רשמית, את הבן אדם הנקי, אז למה שלא יקבל את האיתור הזה מהכנסת? למה זה כל כך מכעיס אנשים?
מכיוון ש... יש... כמובן אחריות פלילית אין, חד משמעית, זאת אומרת, נקבע שאין. זוכה מחוסר ראיות, שאיננו חוסר אשמה, אבל הוא בהחלט חוסר ראיות. ואני לא אומר, אל תלכו להופעות שלו. אני לא אומר, זה לא יודע מה, אסור לו להתפרנס. כאן מדובר באקט של כבוד, באקט של התגאות, באיזה מין איתור כזה שמתקבל מהכנסת. וכשמתקבלים איתורים שכאלה, מותר ורצוי ואפילו חובה לשאול שאלות של מוסר. אלה שאלות מאוד 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 חשובות. כי ברגע שאנחנו מדברים על איזשהו אקט של נראות, של התגאות, של, לא יודע, אני חושב שאפילו הפרס הוא משהו יקיר
יקיר הזמר העברי.
יקיר הזמר, בדיוק. מותר לשאול שאלות של מוסריות ונראות. בואו, זה בסדר. מותר, הוקעה מוסרית היא דבר בסדרי. הוא באמת באמת בסדר. זאת אומרת, ברור שאין בו אחריות פלילית, ברור שזה, הוא צריך להפריע לאיש להתפרנס. וואלה, בסדר. אבל אנחנו מדברים כאן שוב על איזושהי קצפת כזו. על יקיר... ובתוך זה מותר לשאול את השאלות האלה. הייתה, מעבר למחאה של כמה חברי כנסת, אני זוכר מיכל רוזין, מיקי רוזנטל ועוד כמה חברי כנסת, הייתה מחאה של ציבור, שהובילה אישה שביתה נאנסה. ואתמול,
בגיל 14,
ואתמול איש יחסי הציבור של אייל גולן, רני רב, כתב לה, או ענה לה בטוויטר או בתקשורת, אפילו לא יודע, תשמרי את הבעיות הכואבות שלך, תשמרי לעצמך. עכשיו, איזה מין דבר זה? זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על חזית מוסרית מאוד מאוד רקובה ומאוד מאוד כושלת. אז אני מבין שכבודו הוא לא זה שענה לאימא שלה נאנסת את התשובה הזאת, אלא היחצן שלו. אני מבין שכבודו הפסיק את אקט המציצה בזמן שאביו המשיך לזרום עם הקטינה בחדר ליד או בספה ליד או אני לא יודע איפה. אבל הם כולם עושים את זה בשמו. והם כולם עושים את זה באיזשהו אופן ש, 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 שבעקיפין קשור אליו.
ואביו יושב בכלא, אנחנו, הוא ישב בכלא. יושב, הוא ישב.
וכל לא... ענייני הפוט
סביב
מוביל.
סביב הדבר הזה.
וכל
כן?
ענייני הפוטפון. די, בחייכם. נאוה בוקר, את רוצה לשמוע
רוצה...
אייל גולן, תנגני לעצמך אותו באיירפודס תוך כדי של שולייך.
נכון, שכחתי שדוד ביטן אז עשה לה שיימינג שהיא משלשלת.
נכון, מה שקורה להרבה מאוד אנשים, בעיקר בעונה הזו של וירוסי הבטן. אבל אני לא צריך שתשלשלי על הראש של התרבות הישראלית. בשביל זה יש לי את התפלץ האחר,
ברור.
מירי רגב.
אגב, מוזיקה של אייל גולן.
עוד מעריצה אגב של אייל גולן.
אתה יכול לשמוע רק באיירפודס. זה,
נכון, זה איירפודס שמיועד.
גאדג'ט אחר, שהוא בא בילטין עם...
זה אוזניות מיוחדות. חדות שהן מיועדות לשיחות עם קטינות.
עם קטינות, בדיוק.
עם קטינות.
קטינות ומוזיקה. קטינות ומוזיקה.
לא משנה, גם בפרוט מוביל, אתה יכול סתם לנסוע בו כדי להגיע מכל למקום.
אבל הוא לא נוסע טוב כמו איסוף נערות בבית ספר והרתן, אלא האבא של אייל גולן.
נכון, אבל... אני חושב שגם האיירפודס מסתנכרנות רק לפוטפון, בגדול.
כן, והדיבורית היחידה שהן עובדות איתו זה בפרוט מוביל.
בפוט מוביל.
בטח. אין קונצנזוס סביב האיש הזה, ואתה רוצה לחשוב שהכנסת נותנת אותות כאלה לאנשים שיש קונצנזוס גדול סביבם. אז נכון שהוא נבחר לזמר שנות ה-70, שנת ה-70, או אלוהים יודע איזה טייטל שהומצא, ואז הם מתהדרים בו שהוא קיבל אותו. אבל... אין קונצנזוס סביבו, והשם שלו היה קשור ביותר מדי דברים בעייתיים. מצליח וגדול ואהוב ככל שיהיה, יש כמעט מספר זהה של אנשים שמאוד מאוד לא אוהבים אותו, ואולי קצת פחות מאלה שכן אוהבים אותו. אוקיי?
אני חושב, לדעתי, לפרשנותי, אני כמובן לא אומר את זה על בסיס עובדות, בסיס ידיעה, ונדמה לי שהקריירה שלו לא חזרה להיות מה שהייתה אחרי הפרשה.
למרות מאמצים רבים של כל המלאכים השומרים שלו בממשלה וכולי, מירי רגב מסדרת לו הרי הופעות בכל כך הרבה כסף, כמעט בכל אירוע.
בכסף, מקדמת את העונה החדשה של תוכניתו בפייסבוק שלה, באמת, תורמת ככל שהיא יכולה מטעמה רעת היא פשוטה ובחירותיה הגרועות. כמה שרק צריך. אבל מה לעשות שהסיפור הזה רקוב בעיניי? הוא גם הקליט עכשיו איזה שיר חדש עם אופר ניסים, כאילו לקראת מסיבת חנוכה הגדולה של הקהילה הטאבית, וגם כאילו שניים, שלושה גייז עם מוסר ניסו למחות על כך, וגם בסופו של דבר קיבלת שביקש.
טוב,
ומה דחוף לכם? כאילו באמת מה דחוף לכם?
בוקר טוב.
בת לכם. בוקר טוב. אריאנה.
יא. ראית את הקליפ?
כן.
תכף מחדשים את הבית עם מודי, חוגגים 50 שנות עיצוב בדצמבר סייל, והבוקר ספרו לנו מהו סידור המגורים המשונה שלכם וממה הוא נובע, כלומר עם מי אתם גרים, אולי גרים. עם סבתא שלכם ובת
כן,
הזוג שלה
אוקיי.
או
לא חיכית יותר מוכר מ-7:22 עם הלסביאן גרמה.
ישר כאילו
מי, לא, מי לא היה רוצה?
כן, סידור מגורים משונה, לא משנה, חשבתם שזה יהיה משהו זמני, אבל איכשהו זה נהיה ככה.
אפילו אני לא אגיד משונה, לא נגיד משונה, כי זה טעון בשיפוטיות.
כן.
מיוחד.
כן, בדיוק, זאת אומרת, לגמרי, גם סבתות הטרוסקסואליות. איזשהו סידור מיוחד, בדיוק, לא...
מי חולק את מרחב המגורים שלכם איתכם? ואיך זה נהיה, כמובן. ספרו לנו אם אתם שוב במצב מגורים יוצא דופן. 1-900-72-99-99, כרטיס טיסה זוגי למילאנו מחכה לכם. מחדשים את הבית עם דצמבר סייל במודי, חוגגים 50 שנות עיצוב עם מבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד. 1-900-72-99-99.
ועכשיו מחדשים את הבית, מגיע אליכם בחסות מודי החוגגת 50 שנות עיצוב בדצמבר סייל.
כל יום בשבוע הזה אנחנו נותנים לכם כרטיס טיסה זוגי למילאנו בתאריך שאתם תבחרו. שלום יעל.
שלום, בוקר טוב.
מה העניינים יעל?
בסדר, מתרגשת כמובן לדבר איתכם.
בא לך לטוס למילאנו יעל?
וואי, זה מה זה תפור עליי עכשיו.
יופי, מעולה. אז הבוקר ביקשנו שתספרו לנו על סידור המגורים המיוחד שלכם. ממה הוא נובע, איך זה קרה, מי חולק את המרחב הדירתי שלכם. כן, יעל.
כן, אז לשמחתי זה סיפור לא עכשווי, סיפור ישן, אבל בכל זאת די מיוחד אני חושבת. ההורים שלי גרושים, התגרשו כשהייתי מאוד צעירה, ו... חיינו עם אמא שלי, אחותי ואני, אחותי הגדולה, ובאיזשהו שלב בגיל העשרה עברנו לגור אצל אבא, והדברים שם לא כל כך הסתדרו, והוא פשוט זרק אותנו מהבית, אותי ואת אחותי, וככה כמו שאנחנו עם עוד עתיקים של הבית ספר, לקחנו אוטובוס, נסענו לבית של אמא,
כן.
וכשהיא שמעה את החדשות הקשות שהבנות שלה חוזרות לגור איתה, אז היא פשוט עזבה את הבית, הלכה לגור באיזה קומונה, וכך גרנו שתינו בנות עשרה.
סיפור מזעזע, יש
מור.
מתישהו הצטרף החבר של אחותי שהיה בוגר מאיתנו בשנה או שנתיים, וככה חיינו שלושתנו. זה נשמע מזעזע, אני לא חושבת שאני זוכרת את זה כמשהו נורא רע, אני חושבת שזה היה די כיף.
זה חלק ממנגנונים.
זה לא התפקיד שלך לזכור את זה כמשהו נורא נורא רע. זה בדיוק העניין, שבגיל כל כך צעיר את עוד לא יודעת להבחין בין הדבר שהוא פן לבין הדבר שהוא רע.
והחוויה ששני ההורים לא רוצים בכם.
לא רוצים בך?
בכן. רגע, בנות כמה הייתם?
צדקה מי שאמרה שהמשפחה הגרעינית היא מקום מסוכן לילדים, במובן זה שהכפות הגדולות ביותר שילדים קבלים אותם בתוך הבית ולא יעזור כלום. אממה, תעמיסו, תעשו עוד ילדים. יאללה, בכיף.
תגידי, בנות כמה הייתם?
שמחה אנוכית.
15 ו-17.
15 ו-17, האבא לא הרשה לכן לגור אצלו? והאימא שמה שאתן חוזרות, היא פשוט עזבה את הבית? העיף אתכן עם התיקים של המצפת.
ואז חזרתן אליה, אז היא אמרה, לא, אם אתן גרות פה, אז אני לא יכולה לגור פה.
נכון.
יאללה, את מבינה שהם שני אנשים מופרעים.
את לא נמצאת בקשר איתם, נכון?
עם אבא הרבה מאוד שנים לא הייתי בקשר. ובעקבות אירוע מוחי שהוא עבר, אז חזרתי להיות איתו בקשר.
יאללה, זה שבסוף הוא צריך לטפל בהם, אלוהים שישמעו. בטובים וברעים.
ועם אמא?
עם אמא כל הזמן הייתי בקשר, למעשה הבעיה שלה הייתה יותר עם אחותי, שם זה היה פייט הרציני, ואני...
פייט,
פייט.
סוג של...
פייט קורה בין שווים, זה לא פייט. כן,
לדוקרב
זה בין שני אנשים שמסתכלים האחד לשני בלבן של העין. הורים וילדים,
זה לשאת ולך. אז זה היה איזה סוג של אפילו, אני חושבת שאפילו קינאו בנו בבית ספר, שזה כיף.
כן, כי זה כמו ויצמן מעניין של זמן. שזה היה כאילו, היה נראה הסידור הכיפי בעולם.
אבל גם בעניין של זמן, ויצמן היה נראה בין 34 כבר.
כן,
נכון?
תמיד.
תמיד זה הקל על העניין.
זה יותר התיישב עם העובדה שהוא תלמיד.
כן, כן.
כבר התחילה לו קרחת לדעתי.
טוב, בוא לא נעזוב.
כן, בוא לא, זהו, צריך גם זהו, הוא אחלה וחמוד.
חמוד מאוד, חמוד מאוד. תודה רבה, יעל.
תודה לכם, בוקר טוב.
ביי, בוקר טוב.
זה כל כך מזעזע אותי, סיפורים כאלה, זה כל כך מזעזע אותי, אלוהים שישמור, ואז אתה חושב על כל ה... אמירות המטופשות האלה על ערכי המשפחה ועל מהי משפחה אמיתית וזה גומר אותי, זה גומר אותי. כל הסיפור הזה נגוע בכל כך הרבה טיפשות. זה כן סותר את זה, משום שהקריטריון למהי משפחה ומהי לא משפחה ולמי מגיע ולמי לא מגיע, זה דבר שמוציא מהדעת.
זה שיש יוצאים מן הכלל ויש מקרים חריגים קיצוניים, ברור, בכל דבר יש.
כן, אבל איפה מתקיימים המקרים החריגים? רוב המקרים החריגים הם איכן הם מתקיימים.
אבל זאת הסביבה שבה דברים קורים.
באחוזים, איפה מתקיימות החריגויות? הסיפור הוא שאנחנו חייבים כאילו לרענן את הסטנדרטים של טוב ורע, לגיטימי ולא לגיטימי, בריא ולא בריא.
וזה חייב להיות נטול הקשר לסביבה המגדלת. כאילו זה לא צריך לבוא על חשבון זה, כמובן.
איזה דברים זעזעים אנשים עושים לילדים שלהם?
עושים לילדים שלהם דברים איומים.
שריצים על אוטומט? ועושים דברים איומים. איך אפשר? זיו, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביעד, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, גמור.
זיו, נספר לכם שרק השבוע מחכה לכם, מאזיני התוכנית שלנו, הטבה מיוחדת. אם תרכשו השבוע במודי, מסכום כסף מסוים, תקבלו כרטיס טיסה זוגי למילאנו, כפוף לתקנון, רק למאזינים שלנו. מחדשים את הבית עם דצמבר סייל במודי, חוגגים 50 שנות עיצוב במבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד. ספרי לנו בבקשה, זיו, סידור המגורים שלך.
אז זהו, הסיפור שלי ישן. ובגיל 13, אחרי 5 שנים שהייתי בפנימיה, החזירו אותי הביתה. בית של 4 חדרים קטנים של עמידר, ובתוך הבית מתגוררים 2 הורים ו9 ילדים. ואני, למזלי הרב, החליטו לתת לי את השירותים, היו לנו 2 בתי שימוש, והפכו את השירותים
לחדר שלך.
כן, זה היה חדר שהיה לי מזרן על הרצפה. וקישטתי את החדר, תליתי כזה מטפחת כזאת על המושב של האסלה, והפכתי אותו לכזה שולחן.
רגע, איך היה מקום למזרון?
היה בצד של המקלחת, לא הייתה שם בעצם ויטרינה כזו שמתקלחים בתוכה. מתרגשת. ובעצם שם גרתי, זה היה החדר.
ותגידי, החדר המשיך ושימש גם כשירותי מקלחת? ליתר בני הבית?
לא.
זאת אומרת, זה הוסף לחלוטין לחדר בשבילה.
זה היה חדר השירותים שלי והיה לי גם מפתח. ויותר מזה, הכיור שם היה, כל הבית היה במצב מאוד מאוד, במצב ריקבון מתקדם.
כן.
והיו לי אורחים קבועים, ומתוך בעצם מתוך הכיור, מתוך חיבור לקיר, היו יוצאים 2 ג'וקים, ואני, דוקטור דוליטל, אוהבת בעלי חיים, הייתי מאכילה אותם כל יום.
זאת אומרת,
יום אחד יצאו לי בערך 40 קטנים.
וואו, תראי, את ממש ילדה מסיפור של דיקנס, זאת אומרת, השילוב בין העוני לבין החיוביות וה...
הנשמה הטובה.
בדיוק, והיכולת שלך להפוך את המכוער ליפה. איזה דבר מדהים את מספרת. היו לי 2 ג'וקים, אבל אכלתי אותם.
אכלתי אותם, ויום אחד יצאו 40, היא אמרה, כלומר, הם גם התרבו.
תשמע, וגם לעומת שער אחי, נאלצו לישון אחד על השני, לי הייתה את הפרטיות שלי.
הייתה פריבילגיה.
נכון, נכון. אמנם שירותים, אבל ממלכה קסומה בעיניי.
וואו, זיו, איזה סיפור.
תגידי, את זוכרת? מן הסתם את גם היית הרי בפנימייה, זאת אומרת, 5 שנים קודם, זאת אומרת, המצב בטח לא היה פשוט, אבל את החוויה הזאת, את השנים האלה, את זוכרת כמשהו רע וקשה, או למרות המצב הכלכלי המורכב, היה חום ואהבה בבית, זאת אומרת, ותחושה של ביחד?
היה מאתגר. זה לסיפור אחר.
לא, זה נכון, כי נראה לי, בגיל בוגר כבר קשה להפריד בין איך שהרגשת אז לבין מה שאתה יודע היום על המצב שהיה. זה נורא קשה.
המצב היה מורכב מאוד בבית.
טוב זיו, תודה רבה.
זיו, תודה רבה על הסיפור הזה.
יום נפלא שלכם, ביי ביי.
ספרו לנו על סידור המגורים המיוחד שלכם, איך זה קרה, ממה זה נבע. 1-900-7299-99, ואולי תזכו בכרטיס טיסה זוגי למילאנו. מחדשים את הבית עם דצמבר סייל במודי, מבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד. ייכנסו ותוכלו לבחור גם מוצרים לחדרי רחצה במחירים אטרקטיביים במיוחד.
וואו, מה שאני קראתי היום, ועכשיו אני מחפש את זה בעיתון ולא מוצא, אבל תכף אני אמצא.
אני יכול...
אתה רוצה לנסות ולנחש? במה עוסק את הידיעה? כי הנה מצאתי אותה.
ברור.
אתה רוצה?
תראה, זה, עם כל הדברים המאוד מאוד משמעותיים שקרו, היה דבר אחד שרגש אותנו באמת.
הבוקר. ובכן, כנסו לאוטו ביאנקי שלכם, ושימו איזו קסטה טובה בטייפ, אולי, לא יודע מה, תרקוד של שלמה ארצי, כי קפולסקי חוזרת והם פותחים ברמת שרון, כי זה מה שהעולם היה צריך עכשיו.
קפולסקי?
קפולסקי
ברמת השרון.
שרון. זה מה שהעולם היה צריך.
וזאת
יום
השכרה?
יום אתה שומע חדשות קשות, מוות, פוליטיקאים, אמירות איומות ונורות, אתה אומר גשם אדיר של פירות יער משומרים שיפול לי עכשיו על הראש ויעשני פליז אמן עוגת בלק פורסט במקרר השקוף. פליז אמן. איך טוב לי?
קפולסקי, פותחים
ברמת שרון.
סניף חדש ברמת שרון, שזה מדהים שאין. מדהים שאין, אתה מבין? זה הדבר שהדהים אותי. קראתי את הידיעה הזאת, זה הבוקר בישראל היום.
אתם מחכים אותכם משהו קיים.
דבר ראשון, מה? אין קפולסקי ברמת השרון?
אתם פותחים משהו שקיים. עכשיו תפתחו זרה בקניון.
מה זה?
יש כבר.
ואין.
מסתבר שאין. או שיש קפולסקי ברמת השרון. תלו זרום.
אוקיי.
הם יפתחו בקפולסקי ברמת השרון, ואז יסתבר שיש קפולסקי ברמת השרון. הוא מתקיים באיזה מין מרחב ביניים כזה. זאת אומרת, אם תחפש את קפולסקי ברמת השרון, אתה תמצא אותו, יושבים בו אותם אנשים שישבו בו אז.
אוכלים את אותו אוכל?
לא שומת אותו אוכל, את אותו אוכל ספציפי, את אותה מנה.
ברור.
באותו אגב, מזלג.
באותו מזלג, וגם אם, נגיד, המלצר מביא להם את העוגה, הם אוכלים את העוגה, ואז יש עוגה במקרר.
בדיוק.
זאת אומרת, זה לופ?
כן, לופ. אוכלים את העוגה ומשאירים אותה, כן. שלמה, לא במובן המטאפורי. באמת, זה מה שקורה. כן. בדיוק, תחשוב הוגוורטס, תחשוב
בדיוק,
הרי פוטר.
הסניף קפולסקי שמתקיים ברמת השרון, הוא חי מאז שנות ה-80, אף אחד לא באמת יודע איפה, איך נכנסים, איך יוצאים, אבל יש לו קיום.
והוא ממשיך ומתקיים, ובני אותו גיל, האנשים שישבו שם.
אותו גיל מנהלים בדיוק את אותן שיחות, כל יום, זה כמו, אתה יודע, סרטי אזור הדמדומים כאלה.
כן, כן, כן.
אתה תבוא ב-10:42 ליד אותו שולחן כל יום, אתה תשמע את אותה שיחה.
אותה שיחה ששמעת אתמול.
באותו משפט בדיוק.
נגיד, אתה היום הולך לשם היום בשעה 10:42, ואתה רואה מישהי יושבת עם קריות בכתפיים ואוכלת עוגה קונקורד. מגיעה המלצרית שהיא אגב סיימה משמרת אבל מתחילה משמרת, זאת אומרת כל הזמן
בלופ.
אומרת למה שהיא אומרת, בדיוק קראתי על חוויה ארי, ואז למחרת אתה חוזר באותו יום, בדיוק יש לך את אותה עוגה, אותה אישה, אותה חוויה ארי בול.
כן,
זה פשוט ממשיך ומתקיים שם.
וקסטה של ריצ'רד קליידרמן מתנגנת בלופ אינסופי, כבר הסרט המגנטי שחוק דק 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 דק, אבל צליליו של קליידרמן טריים.
יש סניף הרפאים הזה, כי מישהו הבא לך עכשיו ואומר לך, יש קפולסקי ברמת שרון? אתה אומר לו, ברור.
בוודאי. עכשיו בוא נלך נשב בקפולסקי ברמת השרון.
אז אני חושב שאתה צריך כאילו מה שנקרא להגיע לקומה 12.5, לעבור ברציף 7.3. זאת אומרת, זה באמת איזה מין מרחב רפאים כזה.
שלא כולם יכולים לראות אותו.
בין החוויה הפנימית לבין המציאות.
בטח, ולא כולם יכולים. אתה צריך להיות ניחן בכמה תכונות ספציפיות ועם ידע 80's מאוד מאוד מדויק כדי לאתר את סניף קפולסקי ברמת שרון שקיים.
כן. עדיין. כן. אני חושב, סליחה, אני חורג רגע מכל היופי הזה. אני חושב שכל מי שפותח היום ביזנס ברמת שרון בונה באופן מוצר או לא מוצר על טרנטינו. נכון? שאומנם הבנתי שהם משפצים בגימל.
נכון, קנו.
קנו
הם
בגימל.
הם קנו בגימל.
עכשיו הם משפצים בגימל.
הם משפצים? זה לא מוכן לכניסה?
לא מוכן לכניסה.
רק תבוא עם המזוודות?
הבתים המזעזעים ביותר הם אלה שהם מוכנים לכניסה. שם יש את כאילו זוועות הכי גדולות, אבל לא משנה. הם בינתיים רמת שרונים. פותח עסק בזה, אתה אומר, יבוא אליי עכשיו קוונטין.
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 בשנות ה-80 היו קוראים לו קוונטין.
קוונטין טרנטינו.
כן.
ויוכל את העוגה הנפלאון.
לדעתי, דניאלה מלצרה בקפולסקי ברמת השרון.
לדעתי, דניאלה הייתה בת 10. יש מצב. בקפולסקי. אבל מה, תביא, אלכסנדר.
אלווי, אלווי,
אלווי, אמן. תביא כל המקומות האלה שפעם...
נרגילה, אני רוצה.
הרי יש משהו, באמת, עזוב עכשיו זה, יש משהו נוגע ללב בזה ש... שזה קורה, שיש לך מין כזה קפולסקי.
תראה, יש המון דברים שמנסים להחזיר אותם, והם לא מצליחים, כאילו, אתה יודע, להתרומם מעל הקטע הנוסטלגי לרגע, ובאמת צריך עכשיו לעבוד בסטנדרטים של היום.
האם יעבדו בסטנדרטים של היום, אבל עדיין ישמרו איזושהי מודעות, יהיה לך איזה צלט יווני, אבל הוא יהיה כאילו ממש טעים וטרי.
אורגני.
וצריך להיות מקרר של עוגות.
טבעוניות.
חייב ש... יכול להיות קומה של טבעוניות, אבל חייב להיות מקרר של עוגות שהן כזה מסתובבות.
שאתה בוחר את הפרוסה מתוך הזה.
זה יפה בעיני, הפתחו זה, הפתחו נרגילה.
עם התפריטים של הערומות, לא היה עובד היום. לא היה עובד היום.
היום יהיה גברים ערומים בתפריטים. וזיו הארוכה בוקעת מאזור חלציהם.
אני ממש זוכר איך באלכסנדר חוויתי התעלות קולינרית כשהייתי בן 16 נראה לי. פעם ראשונה שאני חושב שאלכסנדר הם המציאו את עניין העוגה החמה, עוגת השוקולד החמה, ששוחה ברוטב שוקולד. קוראו לזה עוגה חמה או משהו כזה.
עוגת שוקולד חמה.
קוראו לזה כדור גלידה וניל טוב. מה זה היה?
אחרי תפוח אדמה מוקרה, יש לך עוגת שוקולד חמה.
מדהים. זה היה מדהים. היינו נוסעים במיוחד.
מה, ביהודה מקבי?
מקריית אונו ליהודה מקבי, לאכול את הדבר הזה. מדהים.
גם ביהודה מקבי יש עדיין קפה אלכסנדר.
יש מצב.
כמו שאני גר באזור, אני יכול להגיד לך שהמקום הזה, יש פה איפשהו קפה אלכסנדר שקפה. בחלק הזה של השכונה יש. יש. נתחנו את הסדקית.
אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, חדשות שמונה, נחזור תכף. בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה?
בסדר, מה קורה?
בסדר, בסדר, היה מאוד עצוב אתמול לגלות על פטירתו של...
של יגאל בשן. מאוד, היה מאוד עצוב, זה עצוב עדיין...
כן, ודא.
כן, וזה שובר לב, ותמיד כשאומנים גדולים הולכים לעולמם, אז פתאום אתה מבין... כלומר, ידעת את זה כל הזמן, אבל פתאום אתה מבין רוחבית כמה שירים יש, ואיך מוזיקאים במידה מסוימת חיים לנצח. כי השירים ממשיכים ומתנגנים, שירים טובים, שירים שמחזיקים. הם חיים אחריהם.
ואני חושב שיגאל בשן גם ספציפית, אתה יודע, תפס כל אחד, כמעט כל אחד, אולי לא מאוד מאוד צעירים, אבל באיזשהו רגע בחיים שחשוב לו, שמרגש אותו, איזשהו זיכרון קטן ויפה, מתקופה יפה.
כי הוא היה גם פופסטאר, וגם הייתה לו בשלב קריירה בינלאומית, וגם אחר כך הוא עשה מין רוק ישראלי, וגם הוא היה כוכב ילדים המון המון זמן. ויוצא שממש המון המון אנשים בהמון גילאים, מהמון דורות ממש הכירו את המוזיקה של האיש הזה.
נכון, ויחד עם זאת גם מסופר כאן סיפור שהוא גדול יותר, אני חושב, על, על תרבות. כי באמת בשנים האחרונות פחות היה נוכח, נגיד, בזירה הציבורית התרבותית. וזה בטח לא פשוט לאומנים, בטח כאלה שהיו מאוד מאוד גדולים בעבר. גם אתה קורא את, את התגובות ומה שאנשים כותבים, וזה באמת כולם כמעט מדברים על העבר ועל אותו רגע נוסטלגי שגם אנחנו דיברנו עליו עכשיו. וזה, אתה יודע, תמיד מתייחס על 15, 20 ויותר שנים אחורה, ואני מניח שזה מאוד לא קל לחיות כאומן, יוצר, ש, אתה יודע, נגמרת הקרמה באיזושהי נקודה, ואחרי זה אתה לא מצליח, אתה לא מצליח, ואתה מנסה, וזה לא, זה פחות עובד.
אבל מצד שני, יש, זו תנועה מאוד מאוד טבעית של העולם,
בטח העולם הזה, בטח העולם התרבותי, נכון?
והדבר שחשוב לזכור, יכול להיות שהמציאות לא, אולי פה, אולי באופן כללי, לא מספיק מאפשרת לזכור את זה, זה ש אי אפשר למחוק את מה שכן הושג, אי אפשר למחוק את מה שכן היה, אי אפשר למחוק את החשיבות שהייתה אז, גם אם היא פחתה בשנים האחרונות. בטח לא את, את המוזיקה עצמה, בטח לא את הכישרון. כן, אבל אתה צודק, זה דבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד
זה
קשה.
זה אכזרי מאוד,
זה אכזר?
במיוחד אצל אומנים מוזיקאים. אני חושב, כי משהו כאילו, אתה יודע, בטעם של האוזן מתחלף, וקשה עד בלתי אפשרי להחזיר אותו.
אבל אני חושב שיש כל מיני דרכים להתבגר בהן, ואתה יודע, גם בשנים האחרונות היה בו משהו עדיין כאילו מכובד, וכשהיה מופיע מדי פעם היו מגיעים אנשים, והיה מבצע את כל השירים, אתה יודע, הגדולים שלו לצד חדשים, וקבל אהבה גדולה.
גם לפני משהו כמו 4-5 שנים אני חושב שהוא הוציא שיר שכן הושמע, ואתה יודע, איזה עדנונת.
ולשנייה אחת זה לא היה מביך או לא נעים, זה נשאר מכובד ונוגע ללב. אני רוצה שני דברים להגיד על על התגובות של כל גאוני השלטון, של גאונת השלטון. אמר, כתב ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול ב6:30 בערב, אני מביע צער עמוק על לכתו של יגאל בשן, היה חלק בלתי נפרד בסקול הזמר הישראלי. אני לא הבנתי את המשפט, אני מביע צער עמוק, אני מתקטנן פה, אבל הפוסט הוא עצם הבאה. זה כמו שעכשיו אני לא יודע אם אפתח את המיקרופון ואני אגיד לך, אני משדר אייטם חשוב מאוד על מותו של יגאל בשן.
כן, לא, אתה לא,
אז
זה
תגיד,
נכון,
אני
זה
מלא צער, אני מצטער, כמובן, תמיד עובד, הצטערתי לשמוע, אני מביע צער, אני יודע שאתה מביע צער, הבעיה היא הדבר שאני מתבונן, מה אתה אומר לי על הצער, מלבד זה שאתה מביע אותו, אם הוא אותנטי, בוא דבר איתי אותנטית, מה זה אני מביע צער?
אני חושב שזה עובר,
אתה מביע
עובר, זה לא קופץ לך כמשהו צורל, למרות שזה באמת דבר משונה לכתוב אותו, כי כשאתה מדבר עם אנשים, אז אתה אומר, הייתי בלוויה או בניחום אבלים ואיבדתי צער על מותו, זאת אומרת זה משהו שאתה מתאר אותו
נכון, נכון
בדיעבדיות שלו,
איבדתי צער, כלומר ניגשתי אל ואמרתי את הדברים האלה.
כן, אבל כשאתה עושה את הפעולה עצמה, שוב, זו התקטננות לשונית, אין מה להגיד.
כן, אבל זה ציפיות שיש לאנשים, לא יודע ממי, מראשי ממשלות.
אבל כן, אבל זה לא משהו שאתה מתאר אותו תוך כדי הפעולה עצמה, זה נכון.
כמו כן, שר החינוך נפתלי בנט מסר בתגובה.
נו.
כן, עוד אחד. אכן את עצמך לפן נוסף.
בערבי שירה עם גיטרה, שרנו את אם תזכרי אותי סיוון של יגאל בשן, והקפצנו אקורדים. בשן תמיד שידר אופטימיות ואהבה של הארץ שבה אנחנו נשארים, הוא יחסר לכולנו. קודם כל, השיר אנחנו נשארים בארץ הוא שיר הומוריסטי שנכתב בעקבות ההפסד בקדם אירוויזיון. הוא לא שיר שעוסק בזכותנו על הארץ הזו.
זכותנו הקדושה.
הקדושה לה. אם אפשר לא לעשות את הטוויסט הקיצוני, המתונף, הקבוע והמשעמם את התחת שלך גם על זה. פליז. שנית, מה זה הקפצנו אקורדים?
אני לא גיטריסט, אבל אני חושב שאין ביטוי כזה, הקפצנו אקורדים. לא נראה לי שמישהו...
מה זה הקפצנו אקורדים? כי זה נמיד שזה ניסיון של נפתלי בנט לתאר איזה מין... אתה יודע, חודש את המושג של החבר'ה שלו, אני לא יודע, אבל זה מין...
אם זה מושג של החבר'ה שלו, שידבר עליו עם החבר'ה שלו.
או שיגיד מה זה אומר, שיגיד לי מה זה אומר, כי אני לא מבין מה זה אומר.
הקפצנו אקורדים? הוא באמת את האבל שלו, את הצער שלו, מביע דרך... סיטואציה חברתית, חברית, שבה באמת יגאל בשן היה נוכח ברוחו ובמוזיקה שלו.
והם הקפיצו.
אבל מה זה להקפיץ הכל?
אז אני חשבתי שאולי כאילו בשם הסחיות הטובה הישראלית, הכיפה סרוגה, הם היו מקפיצים אקורדים ומנגנים בתקילה. תמיד, כדי לא לשתות אלכוהול, אז מה?
הבנתי.
מקפיצים אקורדים, ואז מישהו לוקח את הבקבוק של הסן זה, איך קורא את הקילה?
קוארבו?
את הקוארבו, ופורט עליו.
הבנתי.
שיר מקסים.
זה רעיון יפה, אני דווקא חשבתי על זה.
נכון, אין עין עין הגע בשמיים, על התקילה, ומקפיץ את האקורד.
אני באתי איזה דווקא יותר בכיוון של הספורט, חשבתי שאולי הם היו מנגנים... בחדור.
כלומר, הם היו מקפיצים אקורדים ומנגנים בכדורסל.
כן.
כמו דרבוקה.
או כדורגל גם, והם עושים תחרות.
נכון, גם בכדורגל יש הקפצות.
כן.
כן, אוקיי. או שזה עוד יותר פשוט. אני שמפה לי בנת חברים, וזה פה, שם, בסוף הערב, היו באים מהאקורדים, אומרים, אח שלי, וואלה, כבר עברה השעה של האוטובוסים, אני חייב להגיע הביתה, מה, אני אעלה עכשיו על מונית, בוא נעשה טונה כסף, אל תדאג, אני אקפיץ אותך, וכך מי שהיה לו אוטו, היה בסוף הערב מקפיץ את האקורדים. אוי,
תראה, זה יכול להיות...
אתה יכול גם לפעמים להיות פשוט שר החינוך. ולהגיד איזה מין משהו נורא יפה ומכובד וזה. אתה לא צריך כל הזמן לעשות את הסיבוב המכוער, והתכלס נורא לא אמין שלך על... איזה נניח, היי, נשבים החבר'ה, מרכת קפה, שורפים נייר דולט על יתונה וזה... וואלה, אתה יכול להיות שר חינוך, אתה יכול שנייה אחת להעמיד פנים... שאתה שר חינוך.
ממלכתי, של כולם, עם איזה נוסח כן. יפה, מרגש, תמיד ההוויה האחיסטית הזאת, תמיד יש איזה מין חבר'ה, הערך המקודש הזה של החבר'ה, כן. שהוא עליון על כל דבר. לא, וואדה, סתם, רגע, רגע עצוב, רגע עצוב, תרבותי עצוב, יגאל בשן.
מאוד מאוד, באמת שקד. ואני חושב שההתייחסות לזה אתמול גם בחדשות וגם היום בעיתונים מאוד רחבה ומאוד גדולה, לא סתם. כי באמת, כמו שאמרת קודם, זה טרגי עם אומנים שבשנים האחרונות הם נזנחים, אבל אז כשהולכים לעולמם, אז פתאום יש, אתה יודע, את ההתייחסות שהייתה אמורה להיות כל השנים האלה, לכמה שהם גדולים, וכמה עצומה תרומתם, וכמה יפים שיריהם.
זה גם קצת אחריות שלנו, אתה יודע, כאנשים שעובדים בתקשורת.
עובדים בתקשורת, ברדיו,
זה כמו, אתה יודע, אנחנו קצת מתנהגים עכשיו כמו מירי רגב כזה, שצריך לצאת נגד אלימות נגד נשים.
לא, נכון, כי לא דיברנו על התקשורת.
אבל לצבת נגד.
אבל נכון, יש גם
תשובה. זאת אומרת, תפקידה של התקשורת הוא בין השאר גם
לשמר את...
לא לשכוח במהירות רבה אנשים.
אתה צודק מאוד מאוד.
במובן הזה יש פרויקט מאוד יפה שיואב קוטנר עושה עכשיו עם מפעל הפיס, מקליט רעיונות עם אנשים, אומנים מהעבר. לא צפיתי בזה, אבל אתמול שודרו קטעים מתוך הרעיון שלו עם יגאל בשן, שערך ממש לא מזמן. ונראה לי שזה פרויקט ששווה לבקר בו. שווה לבקר בו.
אגב,
הקפצת אקורדים, זה איזה סוג של, כאילו, מי שמנגן בגיטרה, יש איזו תנועה כזו על
ה... אז צדק בנט.
מה?
צדק בנט, יש דבר כזה, וסתם...
כן, בנט, אתה צודק.
סתם התנפלנו עליו.
גם הגשם שירה בסוף השבוע האחרון, זה בגלל שהחקלאי התפלל אלוהים. אתה צודק בכל, כל מה שתגיד. פליז דבר עליי עוד.
ספרו לנו מהו סידור המגורים המיוחד שלכם, עם מי אתם גרים ביחד תחת אותה קורת גג. שוב נזכיר את הסבתא שלכם ובת זוגה, או
לא משנה, איזשהו
סיפורים מיוחדים
זה יצא שככה
השתלשלות משפחתית
שונות, כן.
סידור מגורים משונה שלכם בהווה או בעבר, 1-907-2-99-99. כרטיס טיסה זוגי למילאנו מחכה לכם, מחדשים את הבית עם דיסמבר סייל מודי, חוגגים 50 שנות עיצוב עם מבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד, ואתם תקבלו מאיתנו כאמור כרטיס טיסה זוגי למילאנו. זה מתנת מודי, 1-907-2-99-99.
ועכשיו מחדשים את הבית, מגיע אליכם בחסות מודי, החוגגת 50 שנות עיצוב בדצמבר סייל.
בטל, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה העניינים?
מצוין, מה שלומכם?
בסדר גמור.
בטל, את יכולה לזכות בכרטיס טיסה זוגי למילאנו, בתאריך לבחירתך.
זה ייתן לי הפסקה מכל ה...
עוד לא, עוד לא קיבלת. עוד לא קיבלת. רק אם נחליט. ייכנסו לאחד מסניפי מודי ברחבי הארץ ותוכלו ליהנות ממחירי דצמבר סייל. ונזכיר שוב, רק השבוע מחכה לכם, מאזיני התוכנית שלנו, הטבה מיוחדת, אם אתם רוכשים במודי בסכום כסף מסוים, אתם מקבלים כרטיס טיסה זוגי למילאנו גם. ספרי בטל, היום אנחנו עם סידורי מגורים מיוחדים.
טוב, לנו יש סיפור קצת מוזר, אבל הוא הסתדר הכי לעצמה שיש.
אוקיי.
אני בת 30, יש לי אח קטן שהיום הוא כבר בן 24, הוא חי איתנו שנתיים יחד עם בן זוגו, עם בעלי ועם הבן שלי. כשהוא היה בן 22, הוא הכיר, אנחנו באים ככה ממשפחה דתייה.
כן.
והוא רצה להכיר להורים שלי את בן זוגו. בשלב הזה קצת נידו אותו.
אוקיי.
מה זה אומר נידו אותו? מה היה?
לא קיבלו אותו, לא קיבלו את הסיפור. היה המון בלגן בתוך הבית.
אבל מה זה אומר נידוי? הם סרבו להמשיך לדבר איתו? הם סרבו להמשיך להיות בקשר איתו?
לא, הייתה תקופה של כעס, שבאמת לא דיברו איתו, ופשוט הוציאו אותו מהבית.
ממש הם זרקו אותו מהבית?
ביקשו ממנו לצאת, כן? בעלי הציע שהוא יבוא לגור איתנו תקופה, עד שהוא יסתדר ככה. מאז הוא כבר חי איתנו שנתיים יחד עם בן זוגו.
זאת אומרת, מפה לשם חייתם את...
עדיין.
עדיין?
עדיין. עדיין, יחד בעלי עם התינוק, רגע, וזה לא נגמר פה. היום כבר ההורים מדברים איתו, הכל בסדר, הוא עדיין נשאר לחיות איתנו. אחרי תקופה, חברה מאוד טובה שלי התגרשה, והיא חזרה גור בצפון מאלת, היה לה תינוק בזמנו, ואותו דבר, אצר ככה בואי לכמה ימים, עד שתתארגני את וחפשים סי מקום.
אתם נשמעים אנשים מאוד נדיבים עם הבית שפתוח לזה, זה ממש מקסים.
אנחנו אוהבים חברה, באנו כאילו משפחות גדולות, אז אנחנו תמיד היינו ככה עם המון אנשים.
זה מאוד לא מובן מאליו.
היא באה לנו לכמה ימים, ואז בעלי פשוט אמר, בואו נעמור לדירה קצת יותר גדולה.
כולם ביום.
הוא מתחם משלה, הוא שיפוצניק. הוא גידר לה קצת מתחם משלה, אבל כאילו אנחנו עדיין, אתה יודע, מטבח משותף, ארוחות אישי ביחד.
זאת אומרת, אתם גרים עכשיו, את, בעלך, ילדים אמרנו...
ילד?
אני יש לי תינוק.
תינוק, אז את בעלך, הילד, החברה, התינוק, אחיך ובן זוגו.
כאילו, המשפחה הכי שמחה שיש, אני חייבת להגיד.
זה נשמע כמו סיטקום אמריקאי. ממש...
יש רגעים קשים, אני מודה, יש רגעים...
איפה הרגעים הקשים? מה של פרטיות, שאתם מחפשים אינטימיות? שקט?
כן, שהוא זורק לי גרביים, והוא זורק גרביים, והיא משאירה לי פה, וקצת עולה על הצבים, בייביסיטר שכל כך הרבה מתנדבים, הארוחות שישי שלנו הן מלאות באור ושמחות, אבל...
זה נשמע, זה שאת כאילו בעיקר רואה אור ושמחה ומסוגלת את עצמך כמישהי בעלת הבית בסופו של דבר להפוך את זה לדבר משמח ומשפחתי, זה מקסים מאוד. מאוד מאוד.
רגע, תני קצת מספרים. אתם גרים בדירה, בית פרטי.
אנחנו גרים בדירה, זה בית פרטי.
איפה? איפה?
ממושב יבניר.
כן.
זה בית פרטי, לא, אתה יודע, בית ענק ואיזה צירת פאר, אבל בהחלט כאילו בית חם וזה...
נשמע מגניב.
כן, היום ההורים כבר בקשר והם באים אלינו ו... באמת כיף, פשוט נשארנו ככה, כאילו... נהנינו מזה וזה פשוט נשאר, כאילו...
הם מתייחסים יפה להכיחו לבן זוגו?
כן.
יופי.
זה... עברנו את השלב הזה, קצת עדיין קשה לאבא לקבל את זה, אבל... ככה
התקדמנו,
כל פעם שלב שלב.
תודה רבה בתל.
תודה בתל.
תודה לכם,
סיפור מאוד מגניב. סיפור ממש 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 יפה. יעל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה נשמע? אני חולה עליכם, ממש, ממש.
תודה, יעל. ייכנסו לאחד מסניפי מודי ברחבי הארץ, תוכלו לענות ממחירי דצמבר סייל, 50 שנות עיצוב במבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד. ייכנסו ותוכלו לבחור גם מוצרים לחדרי רחצה במחירים אטרקטיביים במיוחד, ואצלנו כאן אתם יכולים לזכות בכרטיס טיסה למילאנו. ספרי, יעל.
טוב, אז אחרי השירות שלי בצבא, גרתי אצל סבתא שלי, שזה על פניו לא סידור כל כך מוזר. אבל גרתי אצל שנה וחצי, וסבתא שלי, שהיא בת 90, היה לה חבר, היה לה בן זוג, במשך 15 שנה, שבעצם הוא לא ידע שהיא מבוגרת ממנו ב-20 שנה. וממש לא הייתה מוכנה לספר לו, הוא היה נראה מבוגר ממנה, אז זה לא שינה בשום דבר. ואני הייתי מגיעה הביתה, ולפעמים היא הייתה נועלת את הדלת למעלה, שאני לא אוכל להיכנס. עכשיו,
מה זה נועלת את הדלת למעלה? זה בית עם שתי קומות היה?
לא, לא, היא הייתה נועלת את הדלת, סליחה, את המנעול למעלה.
את המנעול למעלה בדלת כדי שלא תוכלו להיכנס הביתה? כי מה, היא לא אמרה לו שיש לה נכדה בגיל כזה?
לא.
או שהם רצו להיות ביחד?
אוקיי, יופי, טל, כל הכבוד.
הם רצו להיות בזוג, כאילו...
הם רצו להיות, בוא נגיד, הם רצו להיות הרבה דברים, זה לא העניין, היא פשוט לא רצתה שאני אראה את הדברים. אני הגעתי הביתה בפעם הראשונה שזה קרה, זה היה נעול, אני כמו כל בן אדם שסבתא שלו בת 90, נלחצתי בטירוף, כי עם הדלת נעולה, ואם קרה לה משהו וזה, והיסטריה וטלפונים וזה.
אבל את ידעת שיש לה בן זוג, נכון?
כן, אבל זו הייתה הפעם הראשונה, ובגיל 90 לא
הנחתי... פעם הראשונה שמה? שאת חווית את...
היא נעלה אותי מחוץ לבית.
נעלה אותה מחוץ לבית, היא... שוב, כי מה יחסי מין עם בן זוגה בין ה-70?
כן, רק שאני עדיין לא ידעתי שזה קורה, והנחתי שקרה לה משהו. כן, יצא לי מבולגה, סליחה.
התחלת לדפוק בדלת, טלפונים, כן?
דופקת טלפונים, אמא שלי, אבא שלי, כולם לא, היא לא עונה לאף אחד בטלפון, כי הצלצול של האייפון לא חזק מספיק, אז היא לא שומעת אותו. בקיצור, אחרי איזה חצי שעה של טירוף, היא פותחת לי את הדלת בחלוק משי ורוד. ואני פשוט, כאילו, מאיפה יש לך בכלל חלוק משי ורוד? ואז...
איפה יש למישהו חלוק משי ורוד?
יש, אמרתי, סבתא, כן, כי זה קלאסה, כאילו לא, אמרתי, סבתא, מה את עושה? כי לא שמעתי גם שהוא בפנים, אז היא אומרת לי, מה שאת חושבת שאני עושה?
חשבתי שאת מתה.
הייתי, אני, ברור שאני מתה, אז אני, וגם, לא יודעת, הייתי כאילו, כנראה בלחץ, מרוב לחץ, עוד המשכתי את השטויות שאמרתי, אז אמרתי, מה זאת אומרת, מה את עושה? אז היא אומרת לי, את תיכנסי לחדר, תסגרי את הדלת, ואני אגיד לך מתי לצאת. בקיצור אחרי זה, היא כאילו, היא בנדה מאוד מצחיק, זה היה מאוד מהומור, זה נשמע מאוד קשוח.
והיא הייתה בת 90 ובן זוגה בן 70.
היא הייתה בת 90, ועד היום, מדי פעם, הוא כבר בבית אבות, אבל מדי פעם הוא מבקר אותה, ואני כבר לא גרה אצלה, אז אני לא יודעת, אבל היו תקופות שמדי פעם...
הוא בבית אבות והיא גרה בדירה שלה עדיין?
היא גרה בדירה שלה עדיין, היא כבר בת 95, ואני מגיעה מדי פעם, ואם זה נעול, אז אני תפוף הוא יודע את הכל בסדר.
וואו.
כן, והיא סבתא מדהימה, היא מטורפת.
כן, זה נשמעת מדהימה.
לא רוצה להיכנס לחייה, כאילו, אני לא יודעת אם זה באמת, אתם יודעים, כל הסיפור קורה שם, אבל מה שקורה, קורה.
טוב.
והלוואי עלינו נראה לי בגיל הזה.
החלט. תודה, יעל.
תודה.
ביי. תודה.
טוב, זו החלטה קשה עכשיו. למי ניתן כרטיסי טיסה למילאנו? האם ליעל עם הסבתא הפעילה שנעלה אותה, היא הייתה גרה אצלה והייתה נועלת אותה מחוץ לבית. בתל שדיברנו איתה קודם, שתחת קורת הגג שלהם חיים היא, בעלה, התינוק שלהם, חברה שלה הגרושה, הילד שלה, אחי הגי ובן זוגו. בשעה הקודמת, זיו, שאחרי שהייתה 5 שנים בפנימיה בגיל 13 חזרה הביתה, בית, דירה לא גדולה, מצב כלכלי קשה, נתנו לה אבל את חדר השירותים לגור בו, כולל מזרון, היא ותשעה אחים שהיו באותה משפחה.
אז היא גרה בחדר השירותים וקישתה אותו והפכה אותו לשאלה, והייתה
מאכילה מקקים.
מאכילה מקקים שהיו
חבריה.
לידיה.
או יעל, שהיה שם סיפור גירושין מכוער, הם גרו עם האמא, עברו לאבא, באיזשהו שלב שהיא הייתה בת 15 ואחותה בת 17, האבא זרק את שתיהן מהבית, כשהם חזרו לאמא, האמא לא רצתה, אז היא עזבה את הבית, עברה לקומונה. ואז הם גרו שתיהן לבד, בגיל 15 ובגיל 17.
מה עושים?
אני חושב...
אני מאוד אהבתי את הסיפור של בטל.
בטל זה סיפור מקסים.
ואני חושב שגם חופשה במילאנו זה
נכון.
בול בשבילם.
זה גם הווה. והשאר סיפורים קשים, יפים קשים, ומרגשים, אבל בעבר.
נכון.
ובטל בהחלט היא ובן זוגה זקוקים.
כן, היא גם נשמעת אדם נדיב, וואלה מגיע לה לקבל yeah. בשביל עצמה.
אז בטל, כרטיס טיסה זוגי למילאנו, תבחרו מתי. מחדשים את הבית עם דצמבר סייל במודי, 50 שנות עיצוב, חוגגים 50 שנות עיצוב במבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד. ייכנסו ותוכלו לבחור גם מוצרים לחדרי רחצה במחירים אטרקטיביים במיוחד.
השמוליגרף.
גלי אבידן, פלייבאז, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה העניינים?
הכל טוב.
אחלה.
אחלה.
מה נבדוק היום?
אוקיי, אז היום אנחנו בספיישל שמוליגרף.
אוקיי.
לכבוד היום הולדת של חתל מחר.
תודה רבה.
אז אני רוצה, עשיתי בעצם טריוויה טל.
אז עכשיו אני מתחרה בטל על מי מכיר יותר טוב את טל?
בדיוק, מי זוכר יותר טוב דברים שהוא
אמר? אני מריח ניצחון.
בקלות, קל.
שלי?
בטח.
בטח.
ממש צריך לזכור דברים שהוא אמר פעם.
על דברים שהוא אמר, אוקיי. רגע, ולכל שאלה יש אופציות, נכון?
כן, כן, בוודאי.
רגע, אז בגלל שהיום הולדת שלך עוד חודשיים וקצת, אז אני עכשיו צריך להתחיל לזכור דברים שאתה אומר.
עכשיו צריך להתחיל לזכור דברים, כי גלי ביום הולדת שלי תביא לך, זה גם שנינו יש לנו ימי הולדת עם מספרים מאוד
קשים.
מאוד קשים.
תהי לפברואר, אני כבר הכנתי.
כבר יש, הכל מוכן, הכל עומד.
היא משייכת אותה כל הזמן.
טוב, אבל היום הזה כולו טל. בואו נחגוג אותו. בבקשה.
בואו לא. יאללה.
אוקיי, אז שאלה ראשונה. על איזה שיר טל אמר שהוא גורם לו לבכות? 1. Oasis Live Forever. 2. Pet Shop Boys Being Boring. או 3. Eddie Vedder Society.
Eddie Vedder
Being Boring.
כל הכבוד טל.
Being Boring.
אני לא יודע אם בוא לא נגזים, כן, אני עכשיו אפגוש כל מיני התנסחויות קיצוניות שלי, אבל Being Boring זה שיר מרגש בטירוף.
שיר מהמם, אבל ממש לא, מה, יפה, יפה.
שיר ממש ממש
מרגש. שיר מאוד מרגש. אוקיי, שאלה הבאה. לאיזו תקופה טל אמר שהיה חוזר אחורה, למרות שהכי טוב לו בהווה? 1. לחטיבה. 2. לצבא. 3. לרווקות.
לחטיבה הייתי אומר.
חטיבה ואני עניתי ראשון.
נכון. אבל זאת, זה לא, זה חידון טריוויה?
כן, זה חידון טריוויה.
מה התשובה?
לחטיבה.
למה אמרתי את זה?
אני לא יודע. אני זוכרת להגיד לכם.
בגלל השנים כאילו, כן.
בוודאי, כן. כי זה היה 80s כזה בהארדקור?
אמרת שאתה היית רוצה לחוות את זה שוב, כי היה לך קצת קשה שם.
אוקיי, אוקיי. לא, אני גם בסדר, זה היה יחסית קל, אני לא חושב שלצבא או לרווקות כאילו מתגעגע, אז אני צריך עכשיו כאילו זה.
לא.
אף אחד לא מתגעגע לרווקות. אוקיי, שאלה הבאה.
כן.
אגב, זה תופתעי לשמוע כמה אנשים.
כן, תכלס נכון.
כנסי לקבוצת אבא פגום בפייסבוק, וכמה מאות אלפים היו.
שם זה עוד מצב טוב, כי יש הרבה מאוד אנשים שרק משווקים את החיים הנוכחיים כדבר הכי מדהים בעולם, כמשהו הגנתי. כן.
אוקיי, השלימו את הציטוט של טל. אין דבר כזה, גרוע. 1. אוכל. 2. סקס. 3. ספורט.
אוכל.
ספורט?
אוכל.
כאילו הייתי אומר אוכל, אבל...
באמת הוא אמר את זה, אין דבר כזה, אוכל גרוע.
ואתה יצאת עליו בחזרה, אביעד, ואמרת, מה זה שטויות האלה?
איזה איש משוגע.
מדליקה, אלוהים שישמור.
כשדיברנו נגיד בהקשר של אוכל במטוסים או משהו כזה?
לא, לא, כשדיברנו בהקשר של אוכל.
מישהו שלא יודע לבשל וזה, ואז אמרת איך אפשר לפשל באוכל, משהו כזה.
לא, זה דבר אחר שאני לא מצליח להבין מה בעיה לעקוב אחרי מתכון, גם אם יש לך אפס הבנה.
לא, 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 אני זוכר את השיחה הזו. אני זוכר את השיחה הזו, אין דבר כזה אוכל גרוע.
שטויות.
אין דבר כזה, אבל אתה אמרת את זה, אני ממש זוכר את השיחה שבאת אמרת.
באיזה הקשר אבל?
בהקשר שאני אמרתי על איזשהו משהו, אוכל, לא יודע מה, אולי היה בטלוויזיה או משהו, זה נראה מגיל, כמה מגיל זה יכול להיות.
זה נכון, כמה מגיל זה יכול להיות.
לא, 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 אתה ממש דיברתם על בהקשר של כמה קשה לעקוב אחרי מתכון, וזה, ואז אתה אמרת, אני לא מאמין שזה יכול להיות גרוע, אין דבר כזה אוכל גרוע. ואז אביה אדם...
אגב, אין דבר כזה אוכל גרוע.
בוא נראה, אולי נתכחש לזה.
אני חוזר לעצמי רגע. כמה, אם אתה רעב, תאכל, מה?
אוקיי, אוקיי. בסדר.
אוקיי, עכשיו זו שאלה מקריפה במיוחד.
אוי, לא. כאילו עד עכשיו זה לא היה מקריפ.
בואי נזרום עם ההקרפה כבר, מה זה?
כן, זה, אני חוזרת לשרושים. אוקיי, לפני שנים רבות טל הכריז על אלבום ספציפי שיקח איתו לקבר. איזה אלבום זה היה?
שנים רבות?
כן. אחד, Nick Cave and the Bad Seeds, The Good Son. שתיים, No Doubt, Tragic Kingdom. ושלוש, Pixies, Doolittle.
שלוש.
אמרתי
נכון.
ראשון.
טל אמר ראשון. אם הוא היה מדבר על ניקייב, הוא לא היה אומר The Good Son, כי זה כאילו נורא של הרע פופולרי.
זה שהוא התמסחר.
ו-No Doubt, סתם, הוא נראה לי בכלל לא אוהב אותם.
No Doubt, סתם קיבלתי אלבום זהב על המחירות של No Doubt.
הוא קיבל אלבום זהב על המחירות של No Doubt.
זאת הייתה שאלה מהאמת, זאת השאלה היחידה שהיא לא מהתוכנית. ואני
זכרתי
את זה שאמרת את זה באיזה
רעיון
פעם.
וואו, גלי. גלי אבידן. גלי אבידן.
אבל אני רצתי וקניתי את פיקסיס דוליטל בגלל זה.
נו, יופי.
גלי אבידן.
כל הכבוד.
כן, בבקשה. יש עוד?
אוקיי, כן, בטח. אוקיי, השלימו את הציטוט של טל. יש סופרנוז, יש סיינפלד ויש...
גמורה.
בדיוק.
ברור.
אבל
אתה לא חיכית עד שגלי תסיים את השאלה.
ולכן התשובה שלי פסולה על עצמי.
ולכן התשובה שלך פסולה, והנקודה עוברת אליי. כי מחכים עד שמסיימים להקריא את כל התשובות.
אוקיי, כן.
זה חידון עליך. זה קצת פטנט שאתה קופץ עם התשובה. נו.
אוקיי, עטיפות דיסקים רבות נרטבו מהדמעות של טל. של איזה אומן היו העטיפות האלה? של תום וייטס, של ניק קייב, של מוריסי.
ניק קייב.
כן, זה גם.
ברור, מה, קל.
נכון, זה קל. אוקיי, שאלה הבאה.
חיכיתי.
מה שהייתי עובר, הייתי יכול לפעול אולי במוריסי, אבל...
כן, אבל לא ברמה של...
לא ברמה הזו. כן.
אוקיי, מביקורת של איזה בעל מקצוע טל חרד? אחד, מהעוזרת, שתיים, מהרופא שיניים, שלוש, מהשיננית.
שיננית?
אני אגיד רופא שיניים.
לא, השיננית.
שיננית.
רופא שיניים הוא לא שיפוטי. שיננית היא שיפוטית. זה בלתי אין.
אני אתמול הייתי אצל השיננית ואני רוצה להגיד לך שהיא לא שיפוטית, שהיא מכילה ומקבלת
ומה היא אמרה לך? שהיא מכילה ומקבלת ונעימה. שיניים שלך מצב טוב, רואים שאתה מנקה, נכון? כשאתה בא לצד הטוב, אז סבבה. פתאום היית מגיע עם קצת איזה רובד, איזה פלק טוב, היית חוטף כעס.
אבל היא לא, לא, לא היה כעס, הייתה אמת.
אמת? כי אתה באת טוב.
אמת לא, לא נכון, אמת לא כעוסה. הייתה? אמת. וואו, וואו, יש אבן.
שיננית היא המקצוע היחידי הטיפולי שיש הכשר פנימי, תוקף פנימי, לגיטימציה.
לביקורת?
לביקורת על המטופל.
ובכן, אני חושב ששיננים טובים ושינניות טובות לא בהכרח מנצלים את הפתח הזה בשביל לדקור.
חד וחלק, לא תקיפה, גם תקיפה מוסוות היא תקיפה. כן, גלי, יש עוד?
כן, בטח, אוקיי.
בטח.
בטח.
מה טל מחשיב כפעילות נחותה? אחד, להסתבן, שתיים, להתנגב, שלוש, לחפוף.
להתנגב.
לחוף היה מכשיל, אבל התשובה היא להתנגב.
נכון.
למה זו פעילות נחותה? תזכיר לי, אני מניח שמאותה סיבה שכל האוכל טעים, שאין אוכל גרוע. למה להתנגב זו פעילות נחותה?
הוא לא אוהב להתקלח, הוא לא אוהב...
לא נכון, אני אמרתי שאני לא אוהב להתקלח.
לא, אתה אוהב להיות מקולח, אתה לא אוהב להתקלח.
בדיוק,
יפה.
אבל להתקלח זה כזה כיף לעמוד מתחת למים החמים, זה זמן ארוך, ולחשוב את מחשבותיך.
אבל אחרי זה יותר כיף. אני אשפוך לך מים, זה פעולה פרימיטיבית הרי.
אתה כל כך מוזר, אתה כל כך מוזר, לפעמים צריך את גלי כאילו שתרכז את כל הביזר.
זה באמת נשמע מוזר, אבל אני דווקא, תדע לך שאני מתרשם מאוד מעצמי.
שמתקלח בדמעותיו.
מאוד, מאוד מתרשם מעצמי. היו פה כמה אמירות יפות, אני באמת אוהב להיות בכולך יותר מאשר להתקלח. אני צריך לעבור את זה בדרך על, אתה יודע, הגאולה.
גאולה.
להמשיך?
אחרון, אחרון, אחרון.
נגדיין לבחור טוב.
אחד טוב, כן.
אוקיי. בעבר, טל העיד על עצמו שהוא לא אדם של 1. פיתות, 2. מכות, 3. מראות.
מראות.
נכון.
נכון, המראה הראשונה שאני פוגש בדרך כלל היא פה במעלית.
לא אדם של פיתות?
הלוויה.
טוב.
אחרות.
גלי, תודה רבה.
ענף מתקיים.
בבקשה, מזל טוב.
תודה,
ביי. ביי.
מחר.
עכשיו, סוויט מקס. בחסות, רשת בתי הקולנוע גלובוס מקס. מזמינים זו כרטיסים או יותר באפליקציית גלובוס מקס ומקבלים מארז סוויט בוקס מתנה. כפוף לתקנון.
זה לא נעים לקבל את כל השטויות שאנחנו מדברים פה במרוכז וכבסט אוב.
זה שטויות יפות וחמודות והכל בסדר.
הכל בסדר. הבוקר אנחנו עם עוד פרויקט גדול. סמסו. מהו השם של הסרט הישראלי הכי טוב בכל הזמנים לדעתכם?
כן, מה הסרט הישראלי הכי טוב בכל הזמנים?
072-252-99-99, אולי תזכו בכרטיסים לסרט לבחירתכם, לכם ולעוד 5 חברים. מזמינים זוג כרטיסים או יותר באפליקציות גלובוס מקס, בגרסה העדכנית שלה, ומקבלים מארז סוויט בוקס מתנה, כפוף לתקנון. בחרו את הסרט הישראלי הטוב ביותר בכל הזמנים, 072-252-99-99, רק ב-SMS. בוקר טוב, שעה שנייה שלישית של הבוקר, מה קורה?
בסדר, מה קורה?
טוב, ביקשנו מהמאזינים בסוף השעה הקודמת שיבחרו ב-SMS מהו הסרט הישראלי הגדול בכל הזמנים? דעתך?
אני מתלבט בין החיים על פי אגפה לבין אור.
לא ראיתי.
דיברנו על הסרט לדעתי בשבוע שעבר, סרט מדהים עם רונית אלקבץ ודנה איפקין. לבין אפס ביחסי אנוש, זה פשוט סרט מהמם. גם לא ראיתי. אני מת על דנה איפקין. שחקנית מעולה.
לא ראיתי וזה, אני מת לראות את אפס ביחסי אנוש.
אחלה סרט.
שהוא לא יוצא כל פעם שאני...
נלי דנגר ודנה איפקין.
צחיק, נכון?
מצחיק ואין מעולות. אחלה סרט.
צריך לראות את זה.
נלך על החיים על פי אגפה.
אני חושב שיש הרבה סרטים ישראלים מאוד מאוד טובים, איכשהו...
אני לא רואה הרבה סרטים.
יש לי איזו מין רתיעה מובנית כזאת, לגשת עכשיו פתאום ללכת לראות סרט ישראלי, אבל אז ברוב המקרים שאתה רואה אותו, הם טובים, הם טובים מאוד.
אני יודע, ברוב המקרים יש לא מעט, סרטים ישראלים לא טובים.
אבל הרבה פעמים הם מאוד טובים.
הרבה פעמים הם מאוד מאוד טובים.
באמת שאתה מרגיש שעברת משהו משמעותי, אבל אם אני צריך לבחור... אחד, אז יכול להיות שזה יהיה באמת החיים על פי אגפה, אבל כל הזמן קפץ לי, כשניסיתי לחשוב על זה, סרט אחד שראיתי בתור ילד, ואני זוכר שהוא ממש טלטל אותי. אני לא יודע היום אם אני אצפה בו, אם אני אחשוב שהוא בכלל אפילו טוב, אבל, או אם הוא הטביע איזה, אתה יודע, חותם בדברי ימי הקולנוע הישראלי. אני זוכר שבתור ילד זה סרט שלא הייתי אותו דבר אחריו. בן לוקח בת.
מה זה?
של מיכל בת אדם.
מיכל בת אדם?
כן.
אוקיי.
על ילדות, בקיבוץ, זה בנים, בנות, ילדים, זה, אהבה ראשונה, מתח ראשון, קצת עצוב, קצת זה. היה, אני ממש זוכר שהלכתי לקולנוע לראות אותו שוב, כאמור בתור ילד, וזה הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה.
אוקיי.
צריך לראות.
לא ראיתי
באמת, הוא קצת נשכח כזה, הוא קצת נעלם.
נכון, נכון, נכון.
לא זכרתי אותו, כן.
הקיץ של אביה?
הקיץ של אביה סרט נהדר.
נכון.
נהדר.
חסד מופלא.
חסד מופלא של עמוס גוטמן, איזה סרט עצוב, יואו, סרט יפה.
לא ראיתי.
לא ראית את חסד מופלא?
ללכת על המים.
גם מעניין לצפות בו במבחן הזמן. אני חושב שכסרט שמתאר תקופה מסוימת ומאוד מאוד טרגית בחיי האנשים שעליהם הוא מספר, הוא עדיין יפה וחשוב.
ללכת על המים.
ללכת על המים, סרט מקסים. מקסים, מקסים.
בלוז לחופש הגדול.
וואו. זה גם אחד שאתה מקבל, אז לפחות קיבלתי אגרוף לבטן שאתה רואה אותו. זה היה סרט מדהים.
מכת שמש.
אני לא חושב שמכת שמש
הוא סרט מצוין. הוא סרט מצוין כי הוא גם תיאר, הוא תפס איזושהי תקופה מאוד מאוד ספציפית בהוויה הישראלית תל אביבית של הגלישה של הזה, של סוף שנות ה-80 כזאת, סוף אמצע שנות ה-80 אמצע, או אמצע תחילת אפילו, לא יודע. אבל הוא כן יש לו חשיבות במובן הזה, באמת, שאתה יודע, כמו מוצג ארכיאולוגי כזה, כן. כמו למצוא איזה מגילה
הפסולת זמן.
ממש.
נשיקה במצח.
זה לצות.
יוסי וג'אגר.
סרט מהמם.
נכון.
מהמם יוסי וג'אגר.
מדורת השבט.
וגם כשהוא יצא, כאילו לא היה שום דבר כזה קודם. מדורת השבט, לא ראיתי מדורת השבט, אבל אנשים אומרים שזה סרט מעולה של יוסף סידר.
גם לא ראיתי.
אהבה קולומביאנית.
לא יודעים, זה סרט ישראלי טוב בכל הזמנים.
סרט טוב.
כן,
סרט טוב.
קלרה הקדושה.
סרט מצוין. מצוין.
ביקור התזמורת.
לא ראיתי. גם אני לא ראיתי את ביקור התזמורת. האמת שגם היו כמה דברים שאמרתי שראיתי עכשיו. לא ראיתי בעצם. מה למשל? יוסי וג'אגר. לא ראית יוסי וג'אגר?
לא.
איך לא ראית יוסי וג'אגר?
לא ראיתי. אני אומר לך, יש לי חורים גדולים מאוד בקולנוע ישראלי. זה היה עוד איזה אחד, שניים.
סרט מהמם, מהמם.
הלהקה.
הלהקה, למרות שאני רוצה להגיד לך שאם פתאום יש איזה שידור חוזר של הלהקה, נגיד כזה מהאמצע, אני יכול כאילו לראות קצת.
כן.
כן, כן.
הוא אחלה, שוב, הוא גם באמת, הוא עדיין חי, הסרט הזה.
מאוד, וזה מדהים.
סוף העולם שמאלה. שורו.
מדהים.
שורו סרט מול.
אסמך חתני.
לא ראיתי סרט מעולה. אבל אומרים שזה סרט מעולה. סרט מעולה, כן, כן.
לא רק שלא ראיתי, לא שמעתי עליו.
לא, הגזמת.
לא שמעתי.
תעלת בלאומליך.
שואה, מאוד כזה להיט במושגים של סרטים ישראלים השנים האחרונות. שנתיים?
שנתיים, כן.
כן, כן.
מירי רגב אני.
ממש.
כן, בורות.
ממש,
איומה בכל מה שנוגע לקולנוע ישראלי. הבנתי פופולו, זה סרט נפלא. באמת זה סרט נפלא.
מכתוב. הרת שוליים. בופור.
בופור סרט.
בופור סרט מצוין.
מופת.
כנפיים שבורות, אמרנו?
סרט מקסים, כנפיים שבורות.
נכון, ניר ברגמן.
מקסים, מקסים, מקסים.
אבא גנוב.
אבא גנוב זה לא הסרט סרט, הוא בכל הזמן
מבצע סבתא.
מבצע סבתא זה סרט מצוין גם. לא הייתי אומר שהוא אבל בפירוש אחד החשובים, אחד המכוננים
גבעת חלפון.
גבעת חלפון איננו הסרט הישראלי הטוב בכל הזמנים.
אולי המצליח.
כנראה המצליח בכל הזמן.
למרות שכשהוא יצא אני חושב שלא הייתה לו הצלחה קולנועית. אני חושב שהוא קיבל את מעמד הקלט.
לא, אני חושב שהוא היה להיט כשהוא יצא.
כן?
כן, אני חושב שכזה במבקרים שנו, ממה שאני זוכר מהסדרה האוטוביוגרפית של אסי דיין, הוא
הצליח כשהוא יצא?
כן.
חולה אהבה בשיקון ג'
סרט יפה. סרט מאוד יפה.
מאוד, מאוד, מאוד.
אלכס חולה אהבה.
איננו הסרט ישראלי טוב, אז אני, דודה לולה, דיסינגוף 99,
גם, לחד משהו מאוד ספציפי.
אביבה אהובתי.
לא ראיתי, אבל גם, זה סרט שמות מקסים.
הערת שוליים.
באמת שכן, הערת שוליים אמרת.
אמרתי. השוטר אז אולי, 1 באפריל, לא.
מה זה 1 באפריל?
זה סרט מתיחות.
ילד טוב ירושלים.
טוב, מה אנחנו עושים?
שאלה קשה, כי אנחנו לא יודעים
חור בלבנה.
זה של אסי דיין גם, לא?
זה של אורי זוהר.
של אורי זוהר, סליחה, נכון, נכון, נכון.
מה אנחנו עושים? אנחנו עושים עם זה. מה אנחנו עושים עם זה?
אני לא יודע.
אני לא יודע.
תראה, אני חושב שאתה ראית מאלה שדיברנו יותר ממני, אז אתה תבחר.
אני ראיתי שור, אני ראיתי יוסי וג'אגר, ראיתי ללכת על המים, ראיתי להקה כמובן.
אבל הטוב בכל הזמנים,
מה אני יודע?
אילילה, היה איזה קונצנזוס של המאזינים, נגיד מבחינת כמויות, אולי אני אלך על חוכמת ההמונים?
בופור זכה להרבה קולות.
כן.
סלח שבתי זכה להרבה קולות.
סלח שבתי הוא סרט מאוד גם, אחד המכוננים, אני חושב במבט לאחור הוא בעייתי מעט.
מאוד.
בכל התייחסות לדמות המזרחי המוצגת בו.
המזרחים האלה, הפרימיטיביים.
שוב, זה גם היה היחס, אי אפשר להתעלם מזה, זה היה היחס אז. אבל גם הסרט שנעשה הרבה אחרי סובל מאותן בעיות.
כן, לא, הבעיה היא לא האופן שבו כאילו העלילה מתייחסת למזרחים, אלא האופן שבו הסרט מתייחס לגיבוריו.
כן. נומה.
נומה. אז תביא שורו.
יאללה.
יאללה.
הראשון.
הראשון או הראשונה.
מי ששלח שורו. ראשון מקבל זוג, סליחה, מקבל שישה כרטיסים לסרט. וזה מתנת אפליקציית גלובוס מקס עם הגרסה העדכנית שלה. מזמינים שם זוג כרטיסים ומקבלים מארז סוויט בוקס מתנה. וזה כמובן כמובן כפוף לתקנון. בוקר טוב, אביה פרחי מ-MTV ישראל.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה קורה?
בסדר, אז מה שקורה עכשיו זה שאנחנו בסדרת פינות שלך, נסכם את השנה האחרונה במוזיקה.
נכון, אוקיי. ובוא נתחיל עם התופעות שהיו השנה. אז נתחיל באישה שהיא תופעה, אריאנה גרנדה. מכירים את זה שאתם רואים סדרה ואתם רואים לעצמכם, טוב, זה כבר לא אמין במציאות, לא קוראים לאנשים כל כך הרבה דברים.
כן.
כמו עונות המתקדמות באנטומיה של גריי, שכבר העלילה מופרכת.
עד כדי כך זה מופרך?
כן, אז 2018...
כי עונות המתקדמות של האנטומיה של גריי זה באמת כאילו סייפיי.
הרבה סדרות חולות בדבר הזה.
והאנטומיה זה כבר מהעונה השנייה, אני חושבת. אז 2018 הייתה העונה המופרכת של אריאנה גרנדה. היא התחילה לצאת עם פיט דיווידסון, ואחרי פחות מחודש הם התארסו, אוקיי? סימן הזרה ראשון. עשו מלא קעקועים זוגיים, סימן הזרה שני, הם ימצאו חזר זירה, מתעכבת על זה חזר זירה, כן? בינתיים האקס שלה, הראפר מק מילר, הוא מת ממנת יתר, וכמובן שבסוף היא ופיט ביטלו את האירוסים ונפרדו.
מה קרה לחזר זירה?
היא עדיין חיה ונושמת... על כל העניין הזה, היא כתבה שיר, כן? שהגיע למקום ראשון בבילבורד.
כן, פעם ראשונה שלה, נכון?
פעם ראשונה.
בדיוק. מה זה, ה-Thank You Next הזה?
בדיוק.
זה פעם ראשונה שיש לה מקום ראשון בבילבורד?
וואלה. כן.
חשבתי שהיו לה כבר כמה וכמה.
היו לה הרבה לעיתים, אבל לא...
לא נאמבר וואן.
לא נאמבר וואן. כנראה שזה כל מה שצריך. שיר מעולה.
ובנוסף, הסתובב בימים האחרונים פוסט בפייסבוק של בחורה ישראלית שנכנסה לאיזה CVS כזה סופר בית מרקחת כזה בניו יורק, באמצע הלילה באיזה שכונה הכי כאילו מג'ויפת סתם.
נכון.
את מי היא פוגשת במעברים? אריאנה גרנדה.
אריאנה גרנדה.
נפלה לה הלסת, נשמתה, התחילה לבכות. מהתרגשות, כי כנראה מעריצה הגדולה שלה, אמרה לה אריאנה על בסדר, הצטלמה את התמונה יפה. באמצע ה-CVS.
נחמן.
סיפור יפה.
שאמרה, אני אלך בלילה לקנות הדאודורנטים והנייר סופג שלי.
בדיוק.
לחזר זירה שמשתינה לי בבית. כן, לתופעה הבאה.
אוקיי, תופעה הבאה. יש בארץ גל חדש של זמרים ששרים בלדות גבריות ומיוסרות, והקטע איתם זה שקשה ממש לחבר את השם שלהם לפנים, אפילו שאת השירים שלהם הרוב יודע לזמזן.
אוקיי, אוקיי? תני רשימה.
נגיד אורי בן ארי.
כן.
יש לו להיט בשם לפעמים. לפעמים אני ארגיש כעבור, לפעמים אני ארגיש.
כן, כן, כן.
אוקיי, מי אתה? אוקיי.
מוזיקאי.
נעים מאוד, אורי בנארי.
שיר מאוד טוב, אני פשוט לא יודעת לחבר את השם לפנים.
אז את מגדירה את זה כתופעה. זאת אומרת, המון...
לא, וזה נכון, יש ריבוי של זמרים. כן, נכון. אני גם יש לי עכשיו בראש אחד, ואני לא סגור על השם, תכף אני אשאיר לך את השיר.
עוד אולי זה הבא שלי, כי נגיד יש גם את גיל ויין. יש לו להיט בשם צבעים.
נכון.
ויש גם טעו שלי, סיפרתי עליו בתוכנית של עם הפשטות שלי והפשטות שלך, נהיה ביחד פשוטים.
ניתן ונריף.
ניתן. נכון, אני חושב שהוא בנו של
מוש.
הוא בנו של מוש בנארי, נכון.
שם שחוס מספחתי זה מפדה.
כן.
יש גם את דודי בר דוד, אבל אותו אני יודעת לזאת, הוא יצא לדקה עם אחווה סיבון, אוקיי? עכשיו באמת זה מרגיש שכל הזמרים האלה יצאו מאותו מחולל שמות, אוקיי? נגיד אני מפעילה לכם את המחולל,
אחווה סיטבוני, הנומצדיק שלך, היא כאילו המצפן,
היא המגדלור,
מתמצפן.
כן, אז מחולל השמות של האומן הישראלי הצעיר.
אז אוקיי, אני נגיד מפעילה את המחולל, מה אתם אומרים על הזמר לירן בנתן עם השיר רגשות?
קלאסי, חייב להיות כזה
בפלייליסט.
ממש, לירן בנתן עכשיו על הקו פה מתקשר ואומר, למה אתם מדברים עליי?
נחש מה לובש.
טוב, אז תופעה אחרונה, זאת השנה של הקיי-פופ, שהוא בעצם פופ קוריאני, וילדים בטירוף על זה.
את בטוחה שזה לא כבר כמה שנים אומרים שזו השנה של הקיי-פופ וזה בעצם לא באמת?
תקשיבו, זה עכשיו באמת הפיצוץ של זה. אני יכולה להגיד שהיה אירוע קיי-פופ, מין מפגש ישראלי ראשון עכשיו, ובגלל זה אני מספרת לכם את כל זה, כי אתם יודעים איך קראו לו? זה ממש היה בימים האחרונים.
איך?
חנוכי פופ.
זה שם מושלם.
בום.
שם מושלם. אני שומע בכל איך שאת מתנסית עליו, זה שם מושלם.
חנוכי פופ זה שם מושלם. גם הייתה איזושהי להקה מאוד גדולה שהופיעה השנה בארץ, והיו כמה אלפים טובים של אנשים שבאו בהיסטריה על הדבר הזה.
אני לא מבין את זה.
לקי-פופ יש את
BTS. בן כמה אתה עוד חודשיים?
40.
יפה. פיזיולוגית המוח לא יכול להבין.
לא יכול להבין את זה, לא יכול להבין.
טוב, אביה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ביי, אביה פרחי, MTV ישראל, 75 ב-S ו-89 בהוט. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לבוקר הזה. תודה, אלי נדב, תודה, אופיר מור יוסף. ברדיו כל רגע, תכף חדשות הבוקר, ב-10, זיו המויאל, באקו 99 FM. תודה רבה לעידו כהן. עידית אבשלומי על המוזיקה. אנחנו ניפגש מחר בבוקר.
ביי.